תודה על האיחור. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית. והנה אנחנו בפרשת ויגש. בפרק ממה, פסוק ג'. האמת היא שכבר התחלנו את הפסוק ולמדנו חלק ממנו, אבל לא את כולו. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. יש הרבה דברים ללמוד כאן. אחד הדברים זה קודם כל לגבי, זה הדבר שעמדנו עליו בשבוע שעבר, מה משמעות השאלה העוד אבי חי? הרי אם הוא מבקש אינפורמציה, הרי את האינפורמציה הזאת הוא כבר קיבל לפני כן. הרי כבר כשאחיו הגיעו בפעם השנייה, הוא שאל אותם, מה השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי? ויאמרו שלום לעבדך אבינו עודנו חי. מאז הם לא חזרו לארץ כנען, ולכן ודאי שאין להם ידיעה חדשה. ולכן השאלה, העוד אבי חי, היא מוזרה מאוד. הרי הוא יודע מה שהם יודעים. הם אמרו לו שהוא עוד חי. אם הוא מת בינתיים, אין לו אפשרות. גם להם אין אפשרות לדעת את זה. לכן לא מובנת השאלה, העוד אבי חי. אלא, אם אנחנו נקבל את ההסבר שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שבעצם נודע לו לראשונה שאביו איננו שותף למחירה, אלא להפך מודאג מן ההיעדרות של יוסף, אז המשמעות של העוד אבי חי היא משמעות אחרת לגמרי. הוא רוצה לראות את אביו. לכן, העוד אבי חי מקבל פתאום משמעות חדשה. אף על פי כן, עדיין מצד הקושי הלוגי לא יצאנו. כי הרי עדיין ברור שהם לא יכולים לענות לו. אז יש כאלה שהסבירו על דרך המוסר. הרי מה הטענה של יהודה? יהודה אומר, אתה אכזרי. כן, אתה בעצם רוצה לקחת את בנימין, לא אכפת לך ממה שיקרה לאבא, האבא ימות מזה, ולך לא אכפת, אתה אדם אכזרי. עונה על זה יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי אחרי מה שעשיתם לו, כשמכרתם אותי, ואז הם לא יכולים לענות לו, כי הרי הוא עונה להם בדיוק בטענה שהם טוענים נגדו. על זה מובא בגמרא, אמר רבי יוחנן, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף שהוא בשר ודם, לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, המלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כשנעמוד בפניו בדין, על אחת כמה וכמה. מה הרציונל של הבהלה של רבי יוחנן? שרבי יוחנן פתאום ראה שדווקא במה שהאדם טוען, בזה באים בנגדו בטענה. כמו שלמשל אדם אומר לעצמו, תראה, על עבירה זאת וזאת בטח יבואו אליי בטענות. אבל יש דברים שאני בסדר. ודווקא במה שאתה חושב שאתה בסדר, דווקא שמה, מראים לך שפה אתה לא עומד בתנאים שלך. אז לכן נבהלו מפניו. זו אפשרות נוספת להבין את זה. כן? אפשרות שלישית. הביטוי אני יוסף קודם כל, להבין אותו מה המשמעות שלו. הרי אם אנחנו מסתכלים על המצב בדיוק לפני ההתגלות של יוסף אל אחיו, התשובה הראשונה הייתה שזה שהעוד אבי חי מעניין אותו. כן, על פי מה שהסברנו שבוע שעבר. זה לא מכוון כלפיהם. עכשיו אנחנו מדברים על שאלה אחרת. לא, והאפשרות השנייה הייתה שהוא בא לתת להם תוכחה. והאפשרות השנייה שבאה להם תוכחה זה מחוזק על ידי המשך הפסוק, ולא יכלו אחיו לענות אותו. יש נקודה שלישית שעומד עליה בעל מי השילוח, האדמור מאיזביצה, שהיה רבו של רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא מעיר הערה מעניינת, שלפני שיוסף אומר אני יוסף, המצב בעיני האחים נראה ללא מוצא. קטסטרופה מוחלטת. הכל מתמוטט, וכאשר יוסף אמר אני יוסף, לא השתנה שום דבר, חוץ מדבר אחד, הידיעה שזה יוסף. והידיעה שהעומד מולם הוא יוסף, משנה את כל התמונה. אבל מבחינתו של יוסף, בעצם שום דבר לא השתנה, הוא ידע מראש שהוא יוסף, גם בשעה שהוא העלים את זהותו. מה הדבר הזה בא לומר? שלפעמים, כך אומר בעד מהשילוח, יש מצבים שנראים לאדם ללא מוצא, ונראה שבאופן רציונלי אין לו שום אפשרות לצאת ממצבו הרע, אבל יזכור שגם כך הרגישו האחים לפני שיוסף אמר להם אני יוסף, וכאשר אמר להם רק שתי המילים האלה הכל השתנה. אז יכול להיות לפעמים שרק נקודת מבט מסוימת חסרה לנו, ופתאום הכל משתנה. אז על דרך המוסר, ייתכן גם על דרך האומה כולה, שלפעמים האומה יכולה להרגיש שהיא בצרה, ודווקא איזו התגלות של תפיסה חדשה פתאום משנה את הכל, והכל נראה טוב איפה שחשבת שהכל רע. בדומה למה שאומר ספר הזוהר, שכדי להיכנס לישיבה של המשיח, צריך להיות מסוגל להפוך חושך לאור ומר למתוק. מי שלא מסוגל להפוך חושך לאור ומר למתוק, הוא לא יכול ללמוד בישיבה של המשיח, כי בימות המשיח יהיה כל כך קשה, שמי שלא למד אורות, יקשה לו להתמודד עם המציאות. כן, אני רוצה ללמוד אורות. לראות איפה האור נמצא בתוך מה שנראה בעיני אחרים כחושך. כמו שאומר הנביא, הנה יום בא לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. זאת אומרת, מה זה לא יום ולא לילה? יש מצבים שאנשים מתווכחים, יש כאלה שאומרים, מה שאתה רואה כאן זה אור. אלה אומרים, לא, זה לילה. לעת ערב, בסוף של היום, מתברר, יהיה אור. מתברר שבאמת אלה שאמרו שזה אור, הם הצודקים. כפי שמצאנו גם בגמרא במסכת סנהדרין, הוויכוח בין האמוראים, האם כדאי לחיות בתקופה שלנו או לא. שחלק גדול מהאמוראים אמרו שלא כדאי לחיות בתקופה שלנו, בגלל שיהיה קשה. חוץ מרב יוסף שאמר, לא, עד רבה, אתם חושבים שיהיה קשה, אני דווקא רואה את האור שמסתתר בגללים של החמור של המשיח. כן. האחים לא שמחים, הם ודאי כן שמחים, שעכשיו משהו השתנה, כלומר המפה השתנתה, ולכן אפשר כבר לדבר אחרת. עכשיו, לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, הדבר הוא פשוט מאוד. מתברר להם שהם טועים. כלומר, עד עכשיו ראינו שיוסף בכה, למה? כי התברר לו שהוא טעה, נכון? ככה הסברנו בשיעור הקודם. הבכי של יוסף בא בגלל שהתברר שהוא טעה. עכשיו, הבהלה שלהם, בגלל שמתברר שהם טועים. בעצם המפגש הזה מברר שכולם טעו. אין, יש ביטוי... מה? יוסף טעה בזה שהוא חשב שהוא צריך להתנתק מהמשפחה. והם טעו בזה שהם חשבו שהמצב אבוד. אז כולם טעו. יש על זה מדרש מעניין בילקוט שמעון נדמה לי, ראובן היה עסוק בסקו ותעניתו. למה? הוא היה צריך לחפר על מעשה בלהה. יש לו בעיה של תשובה פרטית, הוא צריך לטפל בזה, הוא מתעסק בזה. ויעקב היה יושב בסקו ותעניתו, כי עבד לו יוסף, אז הוא לא מצליח להקים את האומה, כישלון לאומי. ויוסף היה במצרים. בכלל, איזה צרות להיות במצרים, תקוע. ויהודה הלך לחפש לו אישה. והקדוש ברוך הוא, היה הולך ובורא אורו של משיח. כלומר, כולם עסוקים כל אחד בפינה שלו, בינתיים הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. אז אני רוצה להבין מה היחס בין אורו של משיח לבין ארבעת העיסוקים האלה של ראובן, יוסף, יהודה ויעקב. בית, מה זה אורו של משיח? אז נתחיל קודם כל עם הבית. משיח, אנחנו יודעים מה זה. מה זה משיח? מלך, יפה. כלומר, זה אישיות פוליטית שמולכת בישראל, ומצליחה את ההיסטוריה. בסדר. אבל, מה זה אורו של משיח? אורו של משיח, כתוב במדרש ששמו של משיח קדם לעולם. אז אורו של משיח בא משמו של משיח. מה זה שמו? שם זה מגמה, מטרה, כיוון. זאת אומרת, נגיד את זה אחרת. יש דברים שאנחנו עושים, אנחנו בני אדם, בגלל שאנחנו מקבלים דחיפה ממאורעות של העבר. למשל, יציאת מצרים. אנחנו זוכרים שיציאת מצרים זה משהו גדול, זה דוחף אותנו, זה מכוון אותנו. ויש לפעמים שמה שדוחף אותנו זה לא העבר, אלא העתיד. העתיד מושך אותנו אליו. המשיכה שלנו אל העתיד היא אורו של משיח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא את החץ המגנטי שכבר מסומנת לו המטרה ושבטוח יגיע עיניו. זה אורו של משיח. אבל מתוך מה זה מופיע החץ המגנטי והמטרה המתחתית? זה פשוט נובע מההתעסקות של כל אחד בתחום שלו. יעקב בתחום שלו, ראובן, יהודה, יוסף, כל אחד, בכלל אין לו ראייה של התמונה הכוללת, הוא לא מבין מה קורה. ומתוך האינטראקציה בין, בין העיסוק של כל אחד, מתוך זה נברא אורו של משיח. וזה בעצם מה שמתחיל להתברר במפגש הזה, שכל אחד הבין שהוא ראה את התמונה בצורה חלקית ביותר. הם האחים ראו בצורה חלקית, יוסף ראה בצורה חלקית, מתוך כך נבנה אורו של משיח. כן, בבקשה.
זה חייב שכל אחד יראה את התמונה בצורה חלקית?
בוודאי, חייב להיות שכל אחד יראה באופן חלקי. ויש תמונה גדולה, אין אדם בעולם שיכול לראות אותה. זה כמו שאנשים אומרים, אבל אז מה האמת? הרמב״ם אומר, האמת זה הקדוש ברוך הוא. שנאמר, והשם אלוהים, אמת, הוא לבדו האמת. אז מה כל השאר? כל השאר זה... אוקיי, תודה רבה. כל השאר זה חצאי אמת, חלקיקי אמת. במילים אחרות, שקרים. בסדר? טוב. מה? מה?
יהודה צדק.
איזה יהודה צדק?
וואו, הקים את עם ישראל,
הרבות. יהודה עשה דבר נכון, אבל גם יוסף עשה משהו נכון. כן, כלומר, יוסף ראה את החלומות, יהודה ראה את הערבות, כל אחד עשה את העבודה שלו. אבל איך ייבנה כלל ישראל? לא מיהודה בלבד. אם היה רק יהודה, אז יוסף היה בחוץ. אז אנחנו נראה מה הולך כאן. עכשיו, יש בדברי יוסף בהמשך, עכשיו יוסף עכשיו פותח איזה נאום שלם. ובנאום הזה אנחנו רואים שהוא מבטא איזושהי השקפת עולם, שמתחלפת מפסוק לפסוק. כלומר, יוסף עכשיו יגיד שלושה דברים סותרים אחד את השני ואת השלישי. בואו נראה. ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי. ויגש. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. טוב, מה ההשקפה כאן? למכור אח זה דבר מאוד רע. דבר מאוד לא יפה, לא עושים דבר כזה. נכון? התורה היא גם כן מאוד חריפה נגד מכירת אחים. ברור שהדברים האלה זה דברים אשר לא יעשו. אבל מי עשה את זה? האחים. האחים הם אנשים שעשו מעשה רע. למי מיוחס המעשה הרע הזה? עליהם. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרים ועשיתם רע. זאת השקפת עולם אחת, שמניחה שיש לאחים בחירה חופשית, ושיש בחירה חופשית לאדם לעשות רע. וזה מה שהם עשו. עכשיו, הפסוק מיד אחר מכן, אומר את ההפך. ואתה, אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי בחרתם אותי הנה. כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. כלומר, זה מצוין, תודה רבה שבחרתם אותי. מה היינו עושים אם לא הייתם מוכרים אותי? כלומר, עכשיו, הקדוש ברוך הוא רצה, בעצם שאני אגיע כדי לעשות משהו מצוין, וזה טוב מאוד שמחרתם אותי, כי אם לא הייתם מוכרים אותי, אז בעצם לא, אי אפשר היה להכין את כל ההתמודדות עם הרב, כל התכלית של הגלות וכו' וכו'. זה לא היה מסתדר. אז תודה רבה שמחרתם אותי הנה. לכן, אתם לא צריכים להצטער. אז לא מבין, פסוק ד' אומר דבר אחד, פסוק ה' אומר דבר אחד. אפשר לומר שההבדל בין פסוק ד' לפסוק ה' זה לפני התשובה ואחרי התשובה. כל זמן שהאדם לא עשה תשובה על מעשה הוא הרע, הוא מיוחס לו. וגם אומרים לו, מה שעשית זה רע באמת. אחרי שאדם התחיל לעשות תשובה, אומרים, אתה יודע מה? נכון, עשית רע, אבל הסוף של הרע הזה לטובה. יש קצת נחמה בדבר הזה. זה דומה למה שאמרו, גדולה תשובה שהופכת זדונות לשגגות. כלומר, השגגה זה לא מעשה כל כך רע סך הכל. יש איזו מעורבות אלוהית בשגגה שלי, כי זה לא בזדון, זה לא הכל בידי. ריבונו של עולם גם לוקח איזשהו טרמפ על זה. לכן, הרע הוא בשעה שעשיתי, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובה. זה ההשקפה השנייה של יוסף. כן.
פסוק ד' שזה היה רע.
מה?
פסוק
איפה כתוב בפסוק ד' שזה היה רע? כן, כתוב מפורש, אשר מחרתם אותי מצרימה.
זה תיאור מציאות,
זה תיאור מציאות רע. למשל, אנחנו יודעים שלמכור אח זה דבר רע, וכיוון שזה מה שכתוב, אין לנו סיבה לחשוב שזה טוב. יותר מזה, הפסוק ה' מוכיח שפסוק ד' הוא צריך להיקרא כמו שקראתי. כי הרי מה זה ועתה אל תעצבו? למרות כל זאת, בגלל המצב הזה, זה המשמעות של ועתה. כן, זה כמו שמשל כתוב בדברי משה. אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. מכאן שהחוטא צריך לפרט את החטא. ועתה, אם תישא חטאתם ועם עין מחנינה. זאת אומרת, מה זה ועתה? במצב הזה, אף על פי שאני הודיתי שזה היה רע, אם תישא חטאתם. אז הביטוי ועתה דווקא הוא הראיה לחילוף שיש בין ה' לדלת. אז דלת מורה שזה מעשה רע. והי אומר, זה רע בהווה וטוב בעתיד. מה? למה לא? נכון, זה הרע, אבל הוא מגלה להם שזה טוב בעתיד. זה כמו שפעם אמר לי יהודי יקר, תדע לך שאני אומר לכל אלה שעשו לי צרות, תודה. כי הצרות יכולות לקדם את האדם, גם כן. אז מה, בשביל הצרת אתה תגיד לאדם תשמע זה לטובה, ודאי שלא אומרים דברים כאלה. אבל אנחנו גם צריכים להכיר שבסופו של דבר יש לזה תכלית. אז זה קצת נחמה. נכון? הגיוני. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כלומר, האם זה הכרחי שזה יעבור דרך הרע? התשובה היא לא, לא דווקא. יכול היה להיות מסלול אחר. אבל אנחנו לא כותבים את ההיסטוריה מחדש. מאחר, וזה מה, זה מה שהתרחש, אנחנו אומרים שזה מביא לטובה. לא אמרנו שאי אפשר להגיע לטובה בלי זה. בסדר? יש מסלולים אופציונליים. עכשיו, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר נחריש בקציר, וישלחני אלוהים לפניכם, נעשו לכם שירית בארץ, ולחיות לכם נפידה גדולה, כלומר כל זה, אפשר אמר רוח הקודש, או הנבואה של יוסף. פסוק ח' אומר דבר מעניין ביותר. השקפה שלישית לגמרי. ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוהים. ויסימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים. בכלל, השקפה השלישית של יוסף אומרת, ושימו לב שזה תוך 2 דקות, הוא מחליף השקפת עולם. השקפה השלישית של יוסף אומרת שהאחים בעצם לא עשו כלום, הם היו בובות, ובכלל אין להם, לא רק שהם לא צריכים להצטער, זה אפילו לא הם שעשו. לפני כן דיברת איתי על בחירה חופשית, עכשיו אתה אומר לי שאין בחירה חופשית. תחליט, מה השקפה שלך? בסדר? מובנת השאלה, אני חושב שזה מאוד ברור שיש פה שאלה ברורה, שיוסף אומר שהאחים לא מכרו אותו, לא שלחו אותו, לא מכרו אותו, לא כלום. מה? לא אתם שלחתם אותי. אחר כך ויסימני לאב לפרעה. כן? אבל הוא בהתחלה אומר, לא אתם שלחתם אותי. לפני כן הוא אמר, מכרתם אותי מצרים. אז תחליט. מה אתה חושב? בולבל לגמרי כנראה הבחור. או שהוא מתכוון למשהו עמוק ביותר. וכי יעלה על דעתכם שיוסף לא למד את אורות התשובה? ברור שהוא למד את אורות התשובה. והוא למד את אורות התשובה אפילו במהדורה של ישיבת אור עציון. כי זה מובא רק שם. בפרק ט"ז, פסקה א'1, עם כוכבית לביצוע השיחה, אומר הרב כך, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. ברור. אם אני לא אחראי למה שעשיתי, אז למה שידרשו ממני לעשות תשובה? אני צריך לעשות תשובה, כי אני עשיתי את הרע. שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם יסוד התשובה, שמודה אדם שאין שום עניין אחד שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, כי מותו בעצמו. זאת אומרת, אדם אומר, חטא תי. אז זהו. הוא לא אומר, חטא תה. הוא לא מכה על החזה של חברו, אלא על החזה של עצמו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו. כן, הרי אם אתה יכול לחתור, אז אתה יכול גם לחזור בתשובה. אם לא היית אחראי על החטא, לא היית גם יכול לחזור בתשובה עליו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב ולשם, לחדש את חייו בסדר הטוב וכו' וכו'. זה בעצם מתאים לפסוק ד'. ואחרי הידיעה הבהירה, עכשיו הרב כאן נכנס לעומק יותר גדול, שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל. מה הוא מכוון כאן? מה זה שני הפכים בנושא אחד? מה זה המושג הזה, שני הפכים בנושא אחד? זה מושג של הכוח מתורת הלוגיקה של אריסטו. כן, אחד מהיסודות בלוגיקה של אריסטו, שלא ייתכנו שני הפכים בנושא אחד. כלומר, אי אפשר להגיד על דלת שהיא פתוחה וסגורה גם יחד. או שהיא פתוחה או שהיא סגורה. אתה לא יכול להיות דבר שהוא ישנו ואינו כאחד, או שישנו או שאינו. אתה צריך לבחור, תחליט, או ככה או ככה, או A או B, או A או anti-A. זה ההחלטה של הלוגיקה הפורמלית, מה שנקרא. אבל הרב קוק, הוא כבר למד את המהפכה הקנטיאנית. המהפכה הקנטיאנית אומרת שכל החשיבה הלוגית שלך זה קטגוריות מחשבה סובייקטיביות, זה אתה בנית את זה. הוא נגיד לך, אתה נבראת באופן כזה שאתה תופס את הדברים כך. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא בורא ברצונו החופשי, הוא גם בורא את הקטגוריות של המחשבה. זה דבר שהרמב״ם לא ידע, אבל זה דבר שהרב קוק כן יודע. כן, מה שאומר כאן הרב, אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא. שימו לב כאן להשפעות, רואים פה אפילו במינוח שהרב משתמש בו, מרגישים את ההשפעה של עמנואל קאנט, כן? שהקדוש ברוך הוא מקור החוכמה ובונה התבונה. זאת אומרת שאפילו דרכי התבונה הם נבראים, מתוך כך, אומר הרב, הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו. כלומר, אם תשאל אותי, האם לפי היהדות יש בחירה חופשית, התשובה תהיה כן. וגם לאי בחירתו ואי חופשו, כך שאם תשאל אותי, האם לדעת היהדות אין בחירה חופשית, אני אגיד לך כן. כלומר, זה העולם המחשבתי הוא מספיק רחב כדי להכיל שתי השקפות עולם מנוגדות זו לזו, לפחות בהוויה האלוהית, זה בסדר. כן? והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. כן. כן, כי מבחינה לוגית, מבחינת הלוגיקה הפורמלית, או שיש בחירה חופשית או שאין בחירה חופשית. אתה לא יכול להגיד שיש ואין כאחד. אומר הרב, זה נכון מצד התבונה שלנו, אבל מצד שהקדוש הוא מקור התבונה, הוא יכול בעולמו לסדר גם השקפת עולם שיש בחירה חופשית, וגם השקפת עולם שאין בחירה חופשית. כן, זה בדיוק קשור לכאן, שהרי קאנט אומר שתבניות המחשבה אינן דבר אובייקטיבי, כי הם סובייקטיבי. אם כן, מי ברא את הסובייקטיביות הזאת? האובייקטיביות העליונה יתברך. האובייקטיביות העליונה יתברך, הוא קבע את חוקי התבונה, לפיהם לא ייתכנו שני הפכים בנושא אחד. אבל מצידו ייתכנו שני הפכים בנושא אחד, ייתכנו וייתכנו. לכן מצידו, אפשר להגיד גם שיש בחירה חופשית, וגם שאין בחירה חופשית, זה בסדר גמור. בסדר? אז, אבל מה זה, באיזה מידה האמירה הזאת היא שימושית? כלומר, פה אתה מדבר, זה נשמע כמו, אתה יודע, זה נשמע כמו פילוסופיה הודית. כן? הפילוסופיה הודית, אפשר להגיד כל מה שרוצים, זה תמיד טוב. כן? אז הרב, לא, הרב אומר לך מה הצד השימושי של הידיעה הזאת. הנה הוא מסביר. אך, כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו, והאשמה של כל מעשיו, וכל תוצאותיהן הרעות מוטלות עליו. כלומר, אומר הרב, זה תלוי אם אתה לפני התשובה או אחרי התשובה. לפני התשובה, אנחנו דנים אותך כבעל בחירה חופשית, אתה מיוחס להשקפה היהודית האומרת שיש לאדם בחירה חופשית, ולכן אתה אוכל אותה לכל מה שעשית. אתה אוכל מה שבישלת. זהו לך. אמנם, אחרי הערת התשובה, מיד, נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהן אין מראות לו לרשות הגבוה, כלומר הקדוש ברוך הוא, וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. כלומר, אומר הרב, אם עשיתי תשובה, אז אני ניתקתי את הרצון שלי מן המעשה הרע, אני לא רוצה את המעשה הזה. אתה לא רוצה? אז של מי הוא? אז מי לוקח אחריות על המעשה? הרי המעשה נעשה. הוא צריך לנבוע מאיזשהו רצון. זה לא הרצון שלי. אני, הרצון שלי מזמן כבר מנותק מן המעשה. אני לא רוצה את המעשה הזה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. לוקח אותו, כשהקדוש ברוך הוא לוקח מעשרה לרשותו, הוא יודע להשתמש בו, אצלו הכל מסודר, לפי כוונה טובה, כל מעשינו פעלת לנו. זאת אומרת, הבחירה החופשית נעלמת ברגע, למפרע, ברגע שיש תשובה. כלומר, עשיתי תשובה. לפני שעשיתי תשובה, יש לי בחירה חופשית על המעשה הרע, ברגע שעשיתי תשובה, ניתקתי את רצוני מן המעשה הרע, ואז הוא הופך להיות חלק מהנהגה האלוהית. וזה בדיוק מה שאומר כאן יוסף. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי באותה שעה, בין פסוק ה' לבין הפסוק לבין פסוק ח', הספיקו האחים לעשות תשובה מאהבה. כי הרי יש הבדל בין תשובה מיראה, שהופכת זדונות לשגגות, לבין תשובה מאהבה, שהופכת זדונות לזכויות. זאת אומרת, על ידי התשובה מאהבה, שגורמת לאדם נמאוס באופן מוחלט במעשה הרע, ממילא אצלו כבר אין לו שייכות אל החטא, ולכן יכול להתבונן במעשה הרע כחלק מן ההנהגה האלוהית הכללית. מובן? כן, בבקשה.
לא כתובתי בהבדל בין איך שמבינים פסוקים בין 2-3, בין השנייה לשלישית, כי בשניהם בסופו של דבר קורה דבר טוב.
כן, אבל בשעה שהם מכרו אותו זה היה רע, לפי ההשקפה השנייה. לפי ההשקפה השלישית זה לא היה רע, כי זה לא הם. זה חלק מהנהגה האלוהית, אז מה אכפת לך? ברור. עכשיו, מה תגידו על המעשים הטובים של האדם?
שואלים.
לא שלו? לא, אומר הרב זה שלו. וכל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשה. למה? כי הצד הרע זה לא הוא באמת. מה שאין כן, הצד הטוב, כולו הוא קשור עם חופשתו של האדם. וכפי אותה המידה שתוכן התשובה מתגבר, והצד הרע שבמעשיו הולך וניתק מרשות הבחירה החופשית שלו ונמצא לרשות העליון, ששם כולו הוא טוב ולא יגור הרע, ככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשיו, וכל תוכן חייו לרשות בחירתו וחופשו, להגדיל אורו ואושרו לשאול נצח ואדם וכל עולמו, ובמידה יודע כל העולמים מתעלים בזה ומתבהרים בהכרה העליונה של הטוב העליון, שהמידה הטובה היא היסודית הכוללת והראשית וגם האחרית של כל הוויה טוב השם לכל וחמם וכל מעשיו. בסדר? אז זה, מאיפה הרב קוק למד את כל זה? מפסוק ח'. טוב, יש בעיה, כי אמרנו שיוסף למד את זה מהרב קוק. טוב, אני צריך לעשות מחקר היסטורי מקדם למי. בסדר? כן, בבקשה. מה? בין ה' לח'. בין פסוק ה' לפסוק ח'. בפסוק ה' הם עושים תשובה מהירה, ואחר כך הוא כל כך סימפטי איתם שהם עושים תשובה לא מפני היראה, אלא מפני אהבה. כי הטוב הוא עצמי לי, כי הרצון שלי זה הרצון האלוהי וכו'. עוד השלמה, אורות התשובה זין זין. למדתם? פרק זין, פסקה זין? גם כן, פסקה זין לא מופיע במהדורות הראשונות, אבל במהדורה של ישיבת אור עציון זה מופיע. אבל זה הרבה יותר קצר, זה רק 3.5 שורות. אז אפשר, נכון? יאללה. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה. מה שאני אגיד עכשיו זה מסוכן מבחינה פדגוגית, ולכן אני מתלבט מאוד אם לקרוא את זה. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה. מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה, שהיא אור השם הפועל בתיקון העולם יסוד הבריאה. אם האחים של יוסף למדו את הפסקה הזאת, כל פעם שהם זכרו את המחירה, הם שמחו. או איזה יופי איך שמחרנו אותו. עכשיו יותר מזה, איזה יופי ששננו אותו, כי אם לא היינו שונים אותו, לא היינו מוכרים אותו. או אם היינו יודעים ששנאתנו היא מצטרפת דווקא להצלחתו, ודאי שלא היינו, היינו מפסיקים לשנוא אותו כדי שלא יצליח. אז איזה יופי שלא הבנו את זה. כן? והכל כבר מצטרף להבנה של הערך של התשובה העליונה וכו'. אני לא אמרתי את זה. שמעת את זה בשיעורים סתם. רגילים לומר. נכון? שמעת בשיעורים, לא בשיעור שלי. שכדי לעלות מנגות גבוהות צריך ליפול עמוק מאוד. וזה מצטרף לשאלה הקודמת שלך. שאת אמרת, האם לא הייתה בריאה אלא לעבור דרך באופן הזה. מה? אפשר לשמוח מחטא, כיוון שאני עכשיו רואה איך הוא מצטרף לסדר הגדול של הנהגת השם בעולמו, ואיך שזכיתי להיות שותף לזה. אבל זה כשאני רואה. אחרי התשובה מיראה, ואחר כך התשובה מאהבה, כיצד כל זה, וכאשר אני כבר מנותק רגשית מן הרצון לעשות את החטא, אז אני יכול לראות את ההנהגה שלי. מובן? לכן אנחנו יכולים ללמוד בשקט על החטא של אבותינו, שמכרו את יוסף, וזה לא מפריע לנו. כלומר, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עלולים למכור בגלל זה את החטא. מה אתה אומר? ודאי, זה מה שקרה להם.
אז איך הוא יכול לשמוח אם זה לא
החטא שלו? כי מגלגלים זכות על ידי זכאי. בסדר? וזה היה אפשרי רק בגלל שפתאום יהודה היה מוכן למסור את נפשו כדי שאחיו לא יהיה עבד. ברור? זה מה שכמובן שידד את המערכות של יוסף, שחשב שהוא אוכל לקחת את בנימין לעבד אצלו. כן? משהו כזה. אבל לא לעבד, אבל כאילו עבד. טוב. אז פסוק ח', ואתה לא אתם שלחתם אותי, הנה כי האלוהים ויסימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים. כן, ראינו עכשיו שלוש השקפות של יוסף, כך שאם נשאל את עצמנו מה השקפתו של יוסף ביחס לבחירה החופשית, נצטרך לשאול האם מתכוון להשקפתו הראשונה, השנייה או השלישית. פסוק ט', מהרו ועלו אל אביו ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, סמני אלוהים לאדון לכל מצרים, ברדה אליי אל תעמוד. ישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובניך וצונך וככה וכל השאלה וקלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב פן תברש אתה וביתך וכל השאלה, והנה עיניכם רואות, והנה אחי בנימין כי פי המדבר עליכם. טוב, אז מה זה הסיפור הזה? עיניכם רואות והנה אחי בנימין כי פי המדבר עליכם. אז יש כאן כמה דברים לא סימפטיים כתובים ברש"י. והנה, אני קורא כאן ברש"י, והנה עיניכם רואות בכבודי, ושאני אחיכם. למה? שאני מהול ככם. אז מה זה עיניכם הרואות? שהוא יראה להם שהוא מהול. ועוד, כי פי המדבר עליכם בלשון הקודש, בלשון הקודש. כן, פתאום מתחיל לדבר עברית. אז אמרו, באמת מצרי דובר עברית? מעניין. עכשיו, הדברים של רש"י ממש לא אסתטיים. זאת אומרת, אתם מבינים, המפגש הזה בין יוסף לבין האחים הוא מפגש כל כך דרמטי, כל כך נאה. פתאום יש, סליחה, יש לי משהו להראות. זה לא... כן, זה לא... לא יפה, לא אסתטי, מה? כן, אבל שמה... לא ככה עובדים. אלא הפשט הוא אחרת. צריך להבין את זה כך. עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר עליכם. איך אתם יודעים שאני מהול? בגלל איך שאני מדבר. אפשר לדעת שאדם מהול לפי סגנון הדיבור שלו. כן. פשוט, יש אינטונציה אחרת. מעשה בהרב יהודה אשכנזי שפעם נתן הרצאה בפני כמה מאות אנשים בחוץ על הארץ, ואישה אחת שאלה שאלה. שאל את הבן אדם, שהיה בצידו יהודיה, ואז כולם צחקו. מה היה? התברר שהיא מומרת. זאת אומרת, שיש משהו בסגנון הדיבור של האדם, מעבר למילים, יש איזה טון. האם הלשון שלו זה לשון הקודש, או לא לשון הקודש? לא עברית. הלשון שדרכה, הקודש מתגלה. ולכן, מי שערל, יש איזה חיסרון בתובנה שלו. מי שמהול, הוא מדבר אחרת, ולכן הוא אומר, אתם יודעים שאני מהול. איך? כי פי המדבר עליכם. מובן? והגעתם לאבי, וזה מתאים כמובן למידתו של יוסף, שהוא תיקון היסוד, יכול להתלווה לזה. והגעתם לאבי, את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ייתם, ומרתם והורתם את אבי, הנה.
מה בנימין?
בנימין, הוא, הנה, רש"י כותב, ישבה את כולם יחד, לומר שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה במחירתי, כך אין בלבי שנאה עליכם. ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, ובנימין בכה על צוואריו, וינשק לכל אחיו ויבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו, והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחרי יוסף, וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו, ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך הזאת עשו תענות ברכם, ולכו בואו ארצה כנען. וקחו את אביכם ובתיכם ובואו אליי, ויתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ויאכלו את חלב הארץ. עכשיו, לא הבנתי. יוסף לפני כן אמר לאחים, שהם צריכים להביא את האבא, נכון? שיקחו איתם צדה לדרר, כל מיני דברים כאלה, ויורידו את יעקב, והוא יישב בארץ גושן. אחרי שיוסף כבר החליט על כל הדברים האלה, פרעה אומר ליוסף, אגב, אני רוצה שתביא את אבא שלך לפה, ושהוא יישב בארץ גושן. אז מי החליט על זה, יוסף או פרעה? עכשיו אנחנו נראה מכאן ועד סוף ספר בראשית, שתמיד הסיפור כפול. יש גרסה עברית של הסיפור וגרסה מצרית של הסיפור. ושתי הגרסאות נמצאות זאת ליד זו. ליד זו. זאת אומרת שיש המהלך של המאורעות כפי שהוא נראה מצד האינטרס של המעצמות, ויש המהלך הפנימי כפי שהוא נראה מצד האינטרס הישראלי של גלות או השבת השכינה. כן? כלומר, זה תמיד כך. כך למשל אפשר לראות את זה גם במהלך של הציונות. במהלך של הציונות, מה הביא בעצם להקמת מדינת ישראל? אפשר לעשות ניתוח גיאופוליטי סוציולוגי מאוד מעניין, שמראה את ההתמוטטות של האימפריה העותומנית והרצון של המעצמות להשתלט על האיש החולה במזרח, ככה הם קוראים לאימפריה העותומנית בסוף ימיה, וכל מיני מאזן של אינטרסים שפעל באותם הימים, שבסופו של דבר הביא להקמת מדינת ישראל. או, אפשר לומר לא, ריבונו של עולם ישב במועצתו העליונה במרומים ואמר, חבר'ה, עכשיו יש החלטה, מחזיר שכינתו לציון. מכאן ואילך זה מתגלגל. אז כל מיני משוגעים מתחילים לפעול, פוליטיקאים מתחילים לפעול, אינטרסנטים, רבנים, כולם. כל מיני אנשים מתחילים לפעול, ובסוף קמה המדינה. זאת אומרת, זה בעצם מה שכאן מתואר כאן. יוסף אומר, אני החלטתי להביא את אבא, והאחים יעשו את זה. זה בעצם מוחלט בין האחים. ואחר כך, פרעה חושב שזה הוא שעושה את זה. איפה אנחנו? לפעמים יש מהפכים כאלה שפתאום מושגת אחדות בין כל מפלגות האחים. זאת אומרת, הם חושבים כל אחד בטח שזה האינטרס שלו לעשות את זה. אבל יש גם כוונה של הקדוש ברוך הוא שתתגלה האחדות. נכון? אבל זה לא רומז לכלום, אנחנו עסוקים בתנך. פסוק יוטד. ואתה צוות הזאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים, עגלות לטפיכם ולנשיכם, וצאתם את אביכם ובתם, ועיניכם אל תחוס אקליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא, ויעשו חל בני ישראל, ויתן להם יוסף, עגלות אבי פרעה, ויתן להם צדה לדרך, וכולם נתן חליפות סלמות, ונתן 300 כסף ו5 חליפות סלמות, ולביו שלח כזאת 10 חמורים, נוסעים מטוב מצרים, ו10 אתונות נוסעות בר ולחם ומזון לביו לדרך, וישלח את אחיו וילכו ואמרו עליהם, אל תרגזו בדרך, ויעלו מצרים, ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם. ויגידו לו למור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל וכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו, כי לא האמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף, אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות, אשר שלח יוסף לעשות אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, ויאמר ישראל. כלומר, שיעקב ירד ממדרגת ישראל למדרגת יעקב בשעת אבלו, וברגע שנודע לו על יוסף, הוא חוזר להיות ישראל. הרי כתוב בישראל אהב את יוסף. כלומר, ישראל זה כוונה שלמות האומה. יש אפשרות, אם כן, מעשית, להקים את האומה, בעוד שיעקב הרי התייאש מזה כל הזמן שהוא חשב שיוסף לא בעניינים. עכשיו הוא חוזר, ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בן יחי, אלך ואירנו בטרם אמות. עכשיו אני שואל את השאלה. יוסף מת או לא? הוא חי, נכון? עוד יוסף חי. אבל במשך תקופה די ארוכה, יעקב, בכל זאת לא אדם סתם קטן, וגם האחי, חשבו שהוא מת, נכון? חשבו שהוא מת, אבל התברר שהוא חי. מה יוסף ידע על עצמו? הוא ידע שהוא חי או לא? הוא ידע, כן? האחים לא ידעו. עכשיו, בעניין שמצאנו מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר ביחס למשיח בן יוסף. יש בתלמוד במסכת סוכה כתוב שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. זה ככה. הוא ימות, הוא יהרג, מי יהרוג אותו, זה מובא במדרשים, שזה ארמילוס הרשע, יהרוג את משיח בן יוסף. לא סימפטי. האריזה אמר, שאם יתפללו, אז הוא לא ימות. ולכן נהגו הספרדים לכוון בברכת בוני ירושלים, שלא יהרג משיח בן יוסף. אגב, זה תלוי בסידורים. יש סידורים שבהם כתוב, בסידורים הישנים כתוב, יכוון שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. אז גם אם אדם לא למד מדרשים, הוא מבין שיש מישהו שרוצה להרוג את משיח בן יוסף, ושקוראים לו ארמילוס, ואם הוא יבוא הארמילוס הזה, הוא עלול להרוג את משיח בן יוסף, ונתפלל, אז הוא לא יהרג. לא יודע מי זה ארמילוס, לא יודע, הוא תמיד שיש פה משהו נורא, מישהו רוצה להרוג את משיח בן יוסף. ארמילוס זה נשמע רומאי כזה, זה בטח שר צבא או משהו. עכשיו, במהדורות המעודנות, כדי שלא יטעו הציבור חז ושלום, שאנחנו מיליטריסטים, אז כתבו ככה, יתפלל שלא ימות משיח בן יוסף על ידי ארמילוס רשיעה. אז האדם שלא יודע, לא קרא מדרשים, הוא חושב שהוא יכול למות ממחלה מסכן. מה זה ארמילוס? זה סוג של וירוס, איזה... כן, איזה חיידק, ובעוונותינו הוא עלול למות, אז נתפלל בחוזקה ונקיים מצוות, ניתן צדקה, כן, תפילה, תשובה, צדקה, אז הוא לא ימות. עכשיו, אני לא חושב שהמדפיסים בכוונה עושים את זה, אבל יש איזה טרנד שבא למחוק מן התודעה היהודית את הממד הלאומי. ואז הופך להיות, אתם מבינים, חס וחלילה, חס ושלום, משיח בן יוסף שלא ימות. כן? בואו, אז צריך להבין, לפעמים מהפכים, הייתי אומר, אידיאולוגיים, נעשים על ידי לפעמים שינוי של אות אחת, שתי מילים, משהו כזה, בסידור. כן, על כל פנים, יש פה מחלוק, עכשיו, הגאון מבילנה אמר שמשיח בן יוסף לא ימות. כי עוד יוסף חי. עכשיו יש לנו כן פה שלוש דעות. דעת תורת הנגלה, התלמוד, שהוא ימות. דעת הארי, שאם יתפללו לא ימות, אם לא יתפללו ימות. ודעת הגאון מוילנה, שהוא לא ימות. אז מי צודק? זו שאלה גדולה, לא? איך אפשר להגיד? אם תגיד שהנגלה צודק, אז מה, אתה לא מאמין בנסתר? אם תגיד שהנסתר צודק, אז אתה לא מאמין בנגלה? אלא מוכרחים להגיד לך, בנגלה הוא ימות, בנסתר הוא לא ימות. מה היה הנגלה? הנגלה היה אצל יעקב. יעקב ידע שיוסף מת. הנסתר היה שיוסף לא מת. בואו. כלומר, השורשים של המחלוקות האלה נמצאים כבר בפסוקים האלה. והדברים די מפורשים בהמשך, אנחנו נראה.
למה הוא עדיין ממשיך להעדיף את בנימין?
מי? יוסף? ודאי שהוא מעדיף את בנימין. כל אחד רוצה את בנימין. כי הרי בנימין הוא היהודי של העתיד. וישא ישראל בכל אשר לו. ויבוא בעיר שבע, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. למה לא לאלוהי אברהם? כי אלוהי אברהם מסכים שירדו למצרים. אלוהי יצחק אמר ליצחק, אל תרד מצרים. אז צריך לבקש רשות ממי שמתנגד. לכן הוא שואל את אביו יצחק, את אלוהי אביו יצחק. זה שאמר לו לא לרדת. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב. ואומר הנה לי. אתם זוכרים שכשהוא הגיע לארץ ישראל הוא הפך מיעקב לישראל בצאתו מן הלילה. עכשיו הוא נכנס אל הלילה, כלומר אל הגלות, אז הוא מחליף שם מישראל ליעקב. תסתכלו לרגע אחד בתחילת פרשת ויחי, איך כתוב שם? בפסוק כ"ח, ויחי יעקב, נכון? בארץ מצרים. פרק מ"ז, פסוק כ"ח, ויחי יעקב בארץ מצרים. מה כתוב פסוק כ"ט? ויקרבו ימי ישראל למות. כלומר, אם יעקב חי, הישראל מת. אז דווקא ותחי רוח יעקב הם ויאמר ישראל, אבל זה זמני. עכשיו צריך לחזור למצרים, כלומר להיכנס אל הגלות, ועכשיו שמים בסטנד ביי את ישראל. עכשיו זה יעקב. ויאמר אלוהים, אני חוזר כאן לפרק מ"ו פסוק ב', ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני. ויאמר, אנוכי, האל אלוהי אביך. כלומר, למרות שאני אמרתי לאביך לא לרדת, אתה אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, זה חלק מתוכנית. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו, ויוסף יש ידו על עיניך. ויעקב ויעקב מבאר שבע, וייסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת הפעם, ונשאם בעגלות אשר שלח פרעה לעשות אותו, ויקחו את מקניהם, ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה, יעקב ולשאר זרעו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. כן. אז אני עוד לא אלפי איזה שיטה הולכים. בינתיים, לכאורה, זה יוסף שיודע, מה אתה אומר? יוסף לכאורה יודע, לכאורה, הוא קובע מהי השיטה, נכון? עכשיו באים אל הגלות. לכאורה, נכון? לכאורה. אני הבנתי מה אני אמרתי מקודם, אני רק אומר שזה, מה אתה רוצה? מה אתה אומר? טוב, בקיצור, מה? אוקיי, שנייה, שנייה. אבל אנחנו נקרא אולי את הכל, לא יודע אם הערב, ואז אנחנו נבין השיטה של מי בסוף צודקת. יש פה כמה דברים שצריכים בירור. כן, מה אתה אומר? מה זה, יוסף ישית ידו על עיניך. כן, הכוונה כשאתה תמות. כשאתה תמות, מי שיסגור לך את העיניים זה יוסף. מה שזה אומר? זאת אומרת שאנוכי הלכה גם עלו, אבל לא בימיך, אלא אחרי ימיך. כן, יש לזה משמעות, אנחנו גם נצטרך ללמוד את הדברים האלה כשנגיע למותו של יעקב. יעקב אני כאן מתחילים את התקופה של גלות, והתקופה הזאת של גלות באה לא מתוך שילוח של אדם פרטי, יוסף, שבא להפרות את מצרים, אלא יש איזה מין קהילה שנוצרת. מה ההבדל בין הקהילה של יוסף לבין התוכנית הפרטית ייחודית של יוסף? זה הבדל מאוד מאוד מהותי. נצטרך ללמוד את הדברים האלה לפרטיהם בפעם הבאה, כי בינתיים הגיע המבזק. שלום.